דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות בישראל.
שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ברחבי הגלובוס. אני אובל.
ואבישג.
מאולפנת עמית אוריה.
אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט, דברים שלא ידעתי בגיל 16. כל שבוע נעלה כאן פרק עם תוכן מלא בערך, מעורר השראה, שייתן לכם כלים חדשים, לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר.
ולהגיע לשם, אלא אין סוף ומעבר לו.
לפני שנתחיל, אנחנו מזכירות לכולם שהפודקאסט נמצא בכל האפליקציות הסטרימינג, ואתן יכולות גם למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב,
לינקדין ועוד. והפעם, אנחנו עם חפצי זוהר, ממלאת מקום ראש העיר ומחזיקה תיק החינוך של באר שבע.
שלום לאבישג ויובל.
אז בואו נתחיל ככה, עם איך הגעת לכיסא המכובד הזה. איפה במהלך חייך הגעת להבנה ולנקודה שאת רוצה להיות משהו בסדר הזה, פוליטיקאית, לא יודעת איך לקרוא לזה בדיוק, ולהשפיע על, על עיר, על אנשים.
טוב, אז יש לי הפתעה. האמת היא שהתפקיד הנוכחי שממלאת מקום ראש העיר וממונה על החינוך לא הופיע ברפרטור החלומות שלי בכלל. לכל אחת ואחד מאיתנו יש חלומות גלויים, ויש אפילו חלומות סמויים למגירה. התפקיד הזה לא הופיע אפילו ברפרטור החלומות הפרועים למגירה. אני בכלל רציתי להיות מדענית. מגיל 5 בערך ידעתי שאני ארצה להיות מדענית, שתגלה תגלית, שתשנה את העולם, משהו כמו החיסון הרנה הזה שכולנו מכירים היום. הייתי מהילדות שהסתובבו בגיל 5 עם כוס מפלסטיק בין הרגליים של אמא שלי במטבח בערב שבת, בניסיון נואש לתפוס זבוב חי, להטביע אותו במים, לשים עליו אחר כך קמצוץ מלח ולראות שהוא חוזר לחיים, מבחינתי זה היה פלא. הייתי שמסלול חיי הלך בכיוון הזה, למדתי, אני בוגרת של תיכון עירוני מקיף ג', למדתי במגמה ריאלית, כימית ביולוגית, שירות הצבאי שלי היה בדיעבד, אני יכולה לומר בחינוך, הייתי מקית, מקית ממ"מית, ממ"פית, מפקדת קורס מקיות, קורס קצינות, בסך הכל, ואת כל זה בשנה אחת של קבע, כאילו זה נשמע, ואתה מתבונן, התבוננתי ואמרתי לעצמי, וואו, איזו הזדמנות אדירה לנערה צעירה, בסך הכל, בת 18-19, והיום אני יכולה לומר שזאת הייתה ההתנסות החינוכית הראשונה, גם קצת הייתי בתנועת נוער ושיחקתי בספורט, כדורף. ואחרי שסיימתי את השירות הצבאי, מתחילים להגשים את החלום, למדתי כימיה באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון, סיימתי, חזרתי לך לבן גוריון, התקבלתי לדוקטורט, סיימתי דוקטורט, אגב, תוך כדי הדוקטורט גם חינוך, אבל כל זה לא חינוך פורמלי. ואחרי הדוקטורט הייתי צריכה לקבל החלטה. מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, כשהחלום נמצא ברקע כל הזמן, להיות מדענית שתשפיע על אנשים. והאמת היא שפתחתי לעצמי מספר אופציות. הגשתי בקשה לפוסט דוקטורט בחול, שזה המסלול, הגשתי בקשה למחקר בארץ, והגשתי בקשה להתקבל לבית ספר למנהיגות חינוכית. עכשיו, חשבתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לי להחליט. מה שאני אתקבל, אני אלך. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שאני אחליט. קיבלתי תשובה חיובית מכולם. ופה אני מספרת ומשתפת אתכם, לא חלילה כדי להשוויץ. כי קיבלתי פרס בדוקטורט, וקיבלתי גם פה בפוסט וגם. אבל כשישבתי ועשיתי עם עצמי חושבים, ומכל מיני סיבות טכניות, המשפחה כמשפחה, יש מכלול בחיים, לא יכולנו באותו רגע לעזוב את הכל ולנסוע לחול, אמרתי לעצמי, אם לא לשנות את העולם דרך מדע, חינוך זו הדרך לשנות את העולם. וכך מצאתי את עצמי אחרי שסיימתי דוקטורט, חוזרת לספסל הלימודים, הולכת לבית ספר למנהיגות חינוכית, ובצניעות וענווה רבה לומדת שוב לימודים שלא היה לי בהם שמץ של מושג. חינוך וספרות ומדיניות ציבורית.
ולמה המשכתי עם המדע?
כי הבנתי שכדי להמשיך במדע כמו שאני רוצה, זה לנסוע לפוסט דוקטורט לשלוש שנים, לחזור, להתמודד על משרה, זה לא היה אפשרי באותו רגע, אז אמרתי, אם לא מדע, אם לא משנות את העולם דרך תגלית מדעית, חינוך. למה? חינוך מצמיח את המדעניות והמדענים הבאים, ואת הספורטאים, ואת המנהיגות והמנהיגים. בעצם, במערכת החינוך נמצא העתיד של העיר באר שבע, של מדינת ישראל, של החברה, של האנושות, וראיתי בזה זכות גדולה ושליחות גדולה. וגם אמרתי, אני אתחיל ללמוד בצניעות רבה. ואז הגעתי לירושלים, למדתי שם שנתיים, סיימתי. נבחרתי במכרז להקים את בית ספר מעוף למחוננים. שהייתי המנהלת שלו שבע שנים. וכשקיבלתי את הזכות הזאת לנהל את בית הספר הזה, חשבתי שיהיה לי בית ספר, וואו, דמיינתי בחלומות, איזה מבנה ואילו אנשים, ואז גיליתי סטארט-אפ חינוכי, בית ספר בלי מבנה, בלי מזכירה, בלי אב בית, בלי צוות, אמרתי, איך יכול להיות? קסתי. ואז אמרו לי, יש בחור צעיר, מחזיק תיק הצעירים בעירייה, סגן ראש העיר, תקשי אליו, אולי יעזור לך. אמרתי, מה זאת אומרת? למה שיעזור לי? איך הוא קשור לזה? אבל הגעתי. וכך פגשתי את רוביק דנילוביץ', שהגעתי אליו כולי כועסת, כספית רועמת. איך יכול להיות שהעיר באר שבע מתייחסת למשאב הכי חשוב שלה ככה? אמר לי, מה, יש כזה בית ספר בבאר שבע? אני לא מכיר. וככה הכרנו. והוא ככה שמע את כל הטענות שלי ואמר, אני מתעתד לרוץ למועצה. אם אני אבחר, אני ארצה להיות ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, תפקיד שאני נושאת בו היום, בחרדת קודש ממש, ואז נהיה בקשר. ואמרתי שהטלתי ספק, אמרתי, לא מאמינה כל כך. אבל הגשתי לו תיק פרויקט על השולחן, היו בחירות, אני ניהלתי את בית הספר, וכעבור 7 שנים של ניהול, החלטתי להמשיך הלאה, להיפות, להציב רף גבוה, לחלום, לשאוף. נפלה בחלקי הזכות להיבחר להיות מפקחת ארצית באגף למחוננים ולמצטיינים. ועבדתי בירושלים והרגשתי את האחריות הלאומית הגדולה של להוביל ברמה הלאומית. אבל הייתי בתפקיד הזה פחות מ2 שנים, ואז קיבלתי שוב טלפון על הקו רוביק דנילוביץ', ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך, שאומר לי, חפצי, מה את אומרת? האם את מוכנה להצטרף לנבחרת של צעירות וצעירים שנולדו, גדלו, התחנכו בעיר באר שבע, אוהבים אותה, מאמינים בה, רוצים להביא אותה אל המקום שהיא ראויה להימצא בו. מה את אומרת? מיד אמרתי כן. חברים שלי אמרו לי, חפצי, השתגעת? עזבת את המדע, עברת לחינוך, עכשיו את עוזרת חינוך ועוברת לפוליטיקה? אני אומרת, חבר'ה, אני ממשיכה לעסוק בחינוך? וזו זכות גדולה לעשות לביתי, לקור מחצבתי, לעיר באר שבע. ומאז, מ-2008, כך הגעתי לתפקיד הסופר חשוב, מהותי, משמעותי, וכמובן שאני לא נמצאת לבד בתפקיד. אני חברה בהנהלת עיר, אז יש את ראש העיר שמוביל את הרוח ואת החזון, והנהלת עיר, נבחרי ציבור.
27 חברי וחברות מועצת עיר, יש את השותפות והשותפים במנהל החינוך, הצוות המקצועי, ראש המנהל ומנהלות המחלקה, השונות והמגוונות, יש את מנהלות ומנהלי בתי הספר. אני בכלל חושבת שמי שבוחר, בוחרת לעסוק בחינוך, הם אנשים מאוד מיוחדים. לצערי הרב, עדיין היום בחברה הישראלית, כי במקומות אחרים זה שונה, מעמד המורה הוא לא משהו מאוד 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 נחשב, לא בהיבט של שכר ולא בהיבט של הערכה. ומי מגיע למקום הזה? זה אנשים עם תודעת שליחות מאוד גדולה. הם רוצים לשנות את העולם. דרך מה? דרך אנשים. בסוף אנשים משנים את העולם. לא טכנולוגיה ולא המצאות. אנשים, אנשים אמיצים, אנשים מעזים, אנשים שלא פוחדים. ולכן למערכת החינוך יש אחריות מאוד גדולה, וכך הגעתי לתפקיד הזה, שאני מתייחסת אליו בענווה גדולה. בסוף, 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 רשמתי לעצמי ואמרתי לעצמי, תמיד להישאר צנועה, לזכור שכולנו קודם כל אנשים, וכולנו נמצאים בשליחות גדולה וחשובה.
עתיד לי לשאול אם את חושבת שאפשר להצליח דווקא בתחום, כאילו, אפשר להצליח דווקא מתוך התחום הזה?
ממש לא. במקרה לחלוטין זה היה התחום שלי שאני אהבתי, אבל תפיסת העולם שלי גורסת שאין לך אדם שאין לו מקום ואין אדם שאין לו שעה. אין אדם, אין תלמידה, תלמיד, מחנך, בן אדם שאין בו נקודת חוזק ייחודית שמחכה להתגלות. יכולה להיות במדעים, יכולה להיות באומנות, יכולה להיות במנהיגות, יכולה להיות במוזיקה, יכולה להיות בספורט, יכולה להיות במגוון תחומי הדת והיצירה. בגלל זה אני אוהבת לדבר על מצוינות ולא על הצטיינות. מצוינות זה ציון דרך, זה תפיסת עולם. אנשים מצוינים הם אנשים שלא פוחדים מכישלון, שמעזות ומעזים, שלא מפחדות לעבוד בעבודת צוות, שלא מפחדות להציב רף חלומות גבוה, שהן סקרניות, שהן נחושות. זה קשור לתחום תוכן מסוים? ממש לא. יעודה של מערכת חינוך הוא להצמיח אנשים מצוינים. אני טוענת שאם נצליח בעזרת השם, ואנשים לא יפחדו ויאמינו בעצמם, תחושת מסוגלות וערך, ידעו לעבוד בעבודת צוות, יהיו ערבים וערבות זה לזו, ידעו לאהוב אנשים, ירצו להיות מחויבים לעמם לזולתם, כל תחום שהם יבחרו, מדע, מוזיקה, מנהיגות, אומנות, ספורט, הם יבחרו בו, הם יתמידו בו, הם ידבקו בו, והם יצליחו ויצטיינו. אין מתכון אחד להצלחה, אין אמת אחת מוחלטת בחיים, אפילו כמדענית אני אגיד, כאילו חושבים שהמדע בא לגלות אמיתות, גם במדע אין אמיתות.
אין אמיתות מוחלטות, ובעיניי זה מביא הרבה תקווה. כל אחת יכולה, כל אחד יכול. אם יהיו מוכנים לעבוד קשה, להשקיע, להתמיד, להתאמץ, אין כוכב נולד, אין מדען נולד, אין רקדן נולד, כל מי שרוצה, רוצה להצליח, צריכים להבין שזה כרוך בהקרבה, בהשקעה, בעבודה קשה, לא תמיד מצליחים מיד, לפעמים ההצלחה מגיעה מאוחר, ואוי לנו אם מישהו היה מתייאש ונשבר באמצע. לכן, כולם יכולים. אבל צריך להחליט שרוצים לצאת אל המסע האישי, אל עבר התקדמות, השתפרות והתעלות.
דברת על חינוך, כממש בבת עינייך, את אוהבת את זה, את מרגישה שזה מין ציון, כאילו, משהו חשוב לעשות אותו. קודם כל, אני רוצה לדעת מה הגדרת התפקיד שלך בתור מחזיקת תיק החינוך.
שאלה מצוינת, תמיד שואלים אותי התלמידים, אני אומרת שאפשר להקביל את הטייטל, את התואר של מחזיקת תיק חינוך, לשרת החינוך של באר שבע. אני שרת החינוך של באר שבע. מה עושה שר חינוך? הוא קובע מדיניות, הוא קובע מה הכיוונים הכלליים, לאן רוצים שהמערכת תלך. בהתאם למדיניות, בונים תקציב. הרי אפשר להיות, יכולות להיות הרבה מאוד שאיפות, ויכולים להיות לנו הרבה מאוד חלומות, אבל אם לא נגבה אותם בתקציב, ובתוכנית עבודה, וברתימת שותפים, ובפעולה, זה לא יקרה. לכן, שר החינוך קובע מדיניות, אבל הוא לא נמצא לבד, שרת החינוך לא נמצאת לבד, מחזיקת התיק לא נמצאת לבד, יש איתה צוות מקצועי גדול, של מנהל החינוך, אמרתי, ראש מנהל, מנהלי מחלקות, מנהלי בתי ספר. מורים, מחנכים,
בסוף המורה, דינה שסוגרת את הדלת ומקיימת שיח. אתן יודעות, אתן דור שונה מהדור שאני גדלתי בו. אם הייתי אומרת לכם היום שהפלאפון שיש לכל אחת ואחד מאיתנו היום, הוא בעצם מחשב על, שהכוח המחשוב שלו, יותר גדול מכוח
המחשוב של המחשב שהנחית את אפולו על הירח, אתה תופס את הראש ואומר, וואו, מה קורה פה עם הטכנולוגיה? אני אומרת, הכל חשוב. ומדברים המון על איך נראה בית הספר לפני 100 שנים במהפכה התעשייתית. התפאורה תשתנה לעולם. דבר אחד לא ישתנה אף פעם. המעשה החינוכי במהות שלו, זו אינטראקציה בין בני אדם. בין מבוגר משמעותי לילד או לילדה. בין ילדים בינם לבין עצמם. בין אנשי חינוך. וככל שאנשים יהיו יותר ערכיים, יותר מחויבים, יותר קשובים, כך גם החברה שלנו תהיה חברה טובה יותר ונכונה יותר, כי יהיה מקום לכולם. אין שווים ושווים יותר, כולם שווים באותה מידה, בהזדמנות ובזכות, אנחנו אנשים שונים. כל אחד שונה בחלומות, בקשיים, בהצלחות, בחוזקות, בחולשות. אנחנו שווים בדבר אחד, בזכות שלנו להזדמנות שווה. ולכן, המנהיגות החינוכית העירונית, זאת האחריות שלה, לייצר מערכת חינוך איכותית ושוויונית.
אז אני רוצה לדעת, בגלל שאת ככה מחזיקה תיק החינוך ודברים כאלה, וכאילו חינוך זה משהו שנורא חשוב לך, אני רוצה לדעת לגבי נתינת ריטלין לילדים ולנוער. אני מסתכל גם בתור, איך אומרים את זה? חינוך. מי שמבינה בכימיה, אז את אמורה לדעת מה מסתתר שם, וזה גם מוגדר ממש כסם, אנשים לוקחים את זה בזמנם החופשי והפרטי. אני רוצה לדעת איך, גם את וגם בכללי, בתור אנשים שמחזיקים את החינוך שלנו, אפשר לסמם מבחינתי ככה ילדים, כדי שיוכלו לעמוד ברף הדי משעמם והמוגבל של משרד החינוך ושל החינוך בישראל.
קודם כל אני שומעת אבישג ביקורת מאוד נוקבת בדברייך, ואני שמחה על הפתיחות, ואני אומר, אולי אני גם אפתיע אתכם, קודם כל זה שאני מבינה בביוכימיה, לא אומר שאני מבינה בהכל, אני אומר בצניעות רבה, גם רופא שהוא רופא מומחה לא מבין בהכל, יש תחומי התמחות, אם כבר שאלת אני אומר שתחום ההתמחות שלי דווקא כלל את מחלת הסרטן, במעבדה שאני עבדתי בה, גילינו תגלית פורצת דרך בנוגע למחלת הסרטן, ואני מאוד שמחה וגאה על כך, כי היום עושים מחקרים, וכבר מפתחים תרופות ברמה של ניסויים קליניים בבני אדם. סיפור הריטלין הוא סיפור, אני חושבת, כללי מאוד מורכב, אני אחזור למה שאמרתי קודם, אני חושבת שמערכת חינוך טובה, צריכה להיות מסוגלת לעשות חנוך לנער, סלש לנערה על פי דרכה, ולהתאים מגוון גדול מאוד, של דרכי למידה, ודרכי הוראה, כדי שכל אחת ואחד יוכלו למצוא את הדרך שמתאימה להם. אפרופו שוויון שדיברתי עליו קודם, אני גם אומרת שאין לך דבר יותר בלתי שווה מלטפל באופן שווה בבלתי שווים. כלומר, מגיעים לכיתה, קבוצת תלמידות היא קבוצה היתרוגנית. אפשר לבוא עם מתודת הוראה אחת ולהגיד, יאללה, כולכם תתאימו את עצמכם אליה. לא. מורה מצוינים צריכים להשתמש אפילו באותה כיתה, בדרכי הוראה מגוונות. יש ילדים שקל להם לראות סרטון, יש ילדים שקל להם לקרוא טקסט, יש ילדות שקל להם לעבוד בצוות בחברותה כדי ללמוד. יש מגוון גדול מאוד של דרכים ואופנים. הטכנולוגיה גם מאוד מסייעת היום. כשאני הייתי תלמידה בכיתה, לא היו מצגות ומחשבים ויכולת להיכנס דרך פלאפון. היום יש הרבה מאוד אופציות. לכן אני אומרת, הסיפור של קשב וריכוז וטיפול, האם טיפול התנהגותי או תרופתי, אין תשובה אחת נכונה, אבישג ויובל. אין חליפה ליתום, סליחה על המטאפורה. כל ילד וילדה צריך לבחון לגופו של מקרה מה קורה. ומה השיקול בעיניי? שיקול צריך להיות מה טובתה של הילדה או מה טובתו של הילד.
אני אגיד לך, אני לא מצליחה להבין איך אפשר להשוות קשב וריכוז להפרעה פסיכיאטרית שדורשת טיפול תרופתי. אני מבינה טיפול התנהגותי, אני לא יכולה לקלוט את הטיפול התרופתי.
אז תראי, אני לא יודעת לדבר, אפשר לדבר על מקרה נקודתי. אני מכירה ילדים, מחוננים אגב שלמדו אצלי, שהרופא, בגלל שהייתה להם בעיית קשב, רשם להם ריטלין. והיו המון התנגדויות ותהיות של ההורים. אז קודם כל, לא בהכרח יש בזה קלות, אני יכולה
כל
להגיד...
כל תלמיד שני מקבל ריטלין.
אז אני לא מכירה את הנתון הזה, וזה נתון מאוד מטריד שצריך לבדוק אותו, אני לא מכירה שכל תלמיד שני מקבל ריטלין, ממש לא. יש שיעור לא מבוטל, זה שונה ומשתנה, זה יכול להגיע עד 20-30% בקרב אוכלוסיות מסוימות, אבל אני לא יודעת שיש קלות בלתי נסבלת בנתינת ריטלין, ההפך. קודם כל צריך לעבור אבחון מנוירולוג, וצריך לעבור בדיקות, לא מהר מאוד רושמים ריטלין.
אז אגיד לך שהיום...
זה לא אקמול, זה לא אקמול, אבל גם אחרי שרושמים ריטלין, יש גם התלבטות, יש הורים שרשמו להם ריטלין ומתלבטים, יכולים להתלבט עם אנשי החינוך, כן, לא, אפשר, אי אפשר, אי אפשר להכריח את ההורים, בסוף זאת אחריות הורית, האם נותנים או לא נותנים. אני חושבת שבסוף השיקול צריך להיות, וראיתי, אני מכירה דוגמאות כאלו, ודוגמאות כאלו, יש הרבה מאוד דוגמאות, אני יכולה להגיד שהיו דוגמאות שבהם נטילת הריטלין לא הועילה, היו דוגמאות שבהם נטילת הריטלין אפשרה, הרי גם הריטלין שהוא חומר כימי לא מגיב בצורה שווה לכל גוף הגוף, וגם מה המינון שנותנים, יש פה המון המון שאלות, זה לא רציני ולא מקצועי לדבר על זה באופן כללי, כי אם אתה נותן מינון גבוה או מינון נמוך, אני באופן עקרוני, בתפיסת העולם, חושבת שכל עוד הגוף שלנו יכול להסתדר באופן עצמוני, מוטב. אבל זה יהיה לו אחראי להגיד שאין מקרים שבהם לא נדרשת נטילה. כמו שכשיש לנו זיהום חיידקי ולוקחים אנטיביוטיקה, אז במקרים מבוקרים, בדוקים, עם המלצות של נוירולוג, אחרי שהנושא נבחן ברחל בתך הקטנה, ועושים בשיטת הניסוי והתאייה, נותנים בודקים, זה עוזר, זה משפר את יכולת הקשב, נמשיך לתת עוד קצת, נוריד מינון, לא באים, רושמים, נותנים. זה תהליך שהוא מאוד מורכב. יכול להיות שאת מתארת סיטואציה כזו או אחרת נקודתית, שאני אשמח לבדוק אותה, אבל אני יכולה להגיד שהגישה החינוכית, אז נבדוק אותה, אני אשמח שתעבירי לי פרטים ואני אבדוק, יכולה להגיד שהגישה הרווחת הכללית היא, מאוד ברחל בתך הקטנה ובזהירות, וזאת גם ההמלצה מול ההורים.
טוב, אז כמו שאפשר לראות לפי הפרצוף שלי, לא לפי, כי לפי דעתי זה לא לפי רחל ביתך הקטנה. אני רוצה לדעת, כאילו, מהתפיסת העולם החינוכית שלך, שאת באה ומביאה לבאר שבע, איך את יכולה להתאים את המערכת לילד?
אז הנה, שאלה נפלאה. קודם כל, המשרד מחייב אותנו, נניח, בלימודי ליבה, שכולנו חייבים ללמוד שפה ומתמטיקה ואנגלית ומדעים ותנ"ך ומורשת ישראל. אבל גם את אלו אפשר ללמוד במגוון גדול מאוד של נושאים. למשל, מי קבע ששיעור מדעים חייב ללמוד רק במעבדה בבית הספר? אולי אפשר לחצות את הכביש ללכת לאוניברסיטה, או לבית החולים סורוקה, וללמוד גנטיקה במעבדה לגנטיקה, וללמוד ביוכימיה במעבדות לביוכימיה או לביולוגיה. ואולי אפשר ללכת לתיאטרון באר שבע, ולראות איך עובד הבימאי עם השחקנים שלו, וללמוד על משחק וכתיבה, ואימפרוביזציה בתיאטרון באר שבע. ואולי אפשר לחצות את הכביש וללכת לקונסרבטוריון העירוני שלנו ולסימפונייטה, ולומר להם, חבר'ה, אפשר גם ללמוד מוזיקה פה, לא חייבים ללמוד רק חלילית בבית הספר, ואז אותם ילדים שקשה להם לשבת ולכתוב בנייר ועיפרון, אבל הם מאוד מוכשרים בתיאטרון, אולי גם לא יצטרכו רטלין אחר כך, כי הם מוצאים משהו שמאוד מעניין אותם, ומחזק אותם ומדרבן אותם. אנחנו הקמנו בעיר באר שבע מודל ייחודי ברמה הלאומית והבינלאומית שקוראים לו מרכזי מצוינות. מרכז זה לא בניין, זה בניין הרוח. אנחנו רוצים להגיע לנפש של כל אחת ואחד. והמרכזים הללו מציעים תוכנית תוספתית, מעבר למסגרת הלימודים הרגילה והקונבנציונלית, שמאפשרת לילדים קודם כל להיחשף. יכול להיות שאבישג ויובל, אתן יודעות מה החלום שלכן. אני תמיד אומרת, אולי אני ציירת מכוננת ואני לא יודעת, אף פעם לא למדתי ציור. אבל אם מישהו היה דואג לחשוף אותי באופן מסודר, במסגרת מערכת החינוך הציבורית, כדי שילדים שאין להורים שלהם מספיק כסף ויכולת להסיע למרכז אומנויות לנוער, ירשמו את הילדים לחוג. אם אנחנו נעשה את זה, כי יש לנו אחריות, כי החינוך צריך להיות כל כך טוב, שלא חשוב מוצאו של הילד, ולא חשוב מוצא של הילדה, אם נאפשר את זה במסגרת המערכת, אולי אנשים יגלו את המקום הנכון שלהם. ומהמקום הנכון שלהם, של איתור נקודות חוזק, ולא איתור נקודות חולשה ותיקון שלהם, שזה הרבה פעמים המיינדסט במערכת, עושים מיפוי, מי שלא טוב במתמטיקה, תגבר במתמטיקה. מי שלא טוב במדע, תגבר במדע. מי שלא טובה בלשון והבא, רגע, אבל תבדקו במה אני טובה. אולי אני מעולה בספורט ובמנהיגות, ובזכות זה שמישהו רואה שאני מעולה במשהו, אז אני גם אצליח בדברים האחרים. זאת התפיסה שאנחנו מנסים להוביל היום, והיום יש 5 מרכזי מצוינות. במנהיגות, בספורט, במוזיקה, בתיאטרון, באומנות פלסטית, ובמדעים, אבל שימו לב, הרוב המכריע בתחומים אחרים, אפרופו השאלות שלכן קודם, כי אנחנו מאמינים שלפעמים יש חוויה מגבשת, שאתה לא יודע איפה היא תקרה, היא לא חייבת לקרות בכיתה. גילה אלמגור, הגברת הראשונה של תיאטרון של מדינת ישראל, ראתה לראשונה בחיי הצגת תיאטרון בגיל 16, היא למדה בכפר הנוער הדסים, כשהמדריך החברתי שלהם הגניב אותם בלי רשות להצגת תיאטרון בבימה, ושם נפל לה הסימון, אתן לא יודעות מה זה הסימונים, גם לא טלקארט, לכן יש אפליקציות, בחיוך אני אומרת, אתם הדור שגדל אל הפלאפונים, אבל בזמננו חייגנו דרך הסימונים עם התכת, והיא אומרת, שם נפל לי הסימון, שזה הייעוד שלי בחיים. ואתה אומר, אנחנו אף פעם לא יודעים מה הייעוד, איפה טיפול החוויה המכוננת, בכיתה, בתנועת הנוער, בתיאטרון, על הברזלים בשכונה, במפגש עם דמות משמעותית ומהותית, ולכן אני מאמינה, אפרופו שאין תשובה אחת נכונה, שהאדם הוא תבנית נוף חלומותיו והתנסויותיו, צריך לאפשר לכן כמה שיותר הזדמנויות להתנסות מגוונת, רבה, רחבה ככל שאפשר. אני אומרת את זה באחריות מלאה, לא שיש לי משהו נגד הצטיינות בציונים, אבל הציונים הם לא חזות הכל. המצוינות היא ציון דרך, היא תמרור למה שנכון וראוי, ובעתיד אתן תיאלצנה להתמודד כחלק מהמנהיגות מובילה בחברה עם אתגרים מאוד מורכבים. הקורונה היא קדימון קטן לאתגרים הבאים שהאנושות תתמודד איתן, לא רק בהיבט הבריאותי. ולכן, מה נדרש מהבוגרות הראויות העתידיות? להיות אמיצות, להעז, להיות סקרניות, לדעת ללמוד לבד, לאהוב בני אדם, לחמול, לעבוד בעבודת צוות, אין על זה ציון בתעודה. אבל אלו הדברים החשובים באמת. בעזרת השם, אחרי שתעשו את השירות הלאומי שלכם, או הצבאי, מה שתחליטו, ואחר כך תרצו לרכוש מקצוע, ואחר כך תעסוקה, אף אחד לא יסתכל על כמה קיבלתם ציון בתעודת הבגרות. כי היום, תואר ראשון, זה כמעט סטנדרט. אבל מה כן יבדקו? על המיומנויות החשובות הללו. מי שיותר נחנה במיומנויות הללו, סביר להניח שתצליח. ואני לא חושבת שזה או-או, זה יכול להיות גם וגם. למשל, מי שנחושה ומתמידה ומתעקשת, גם אם קשה לה, ולא מפחדת מכישלון, גם תלמד למבחן. זה לא שזה משהו אחד. גם הדבר הטכני מוביל לדברים המהותיים. כשמתעקשים איתכם שתתכוננו למבחן, זה לא רק בשביל שתקבלו ציון גבוה. כי תוך כדי זה שאתן מתכוננות למבחן, אתן גם מבינות מה זה להתמיד ולוותר על דברים אחרים, ולעשות סדרי עדיפויות, ולהשקיע, ולהתמודד עם מידע חדש שאנחנו לא מכירים. אז הציון עצמו פחות מעניין אותי, התהליך מעניין אותי. אבל אני רוצה גם לומר, שאם אתם תתמידו, אין סיבה שלא תצליחו גם. והשאלה היא, מהי הצלחה? הצלחה היא לא רק מספר מממוצע כזה או אחר.
יפה.
ואתם גם מקבלות החלטות כל הזמן, אמרתי. איך מקבלים החלטות? אני הולכת היום עם החברות לקניון, או שאני יושבת להתכונן, או שאני הולכת לתנועת הנוער, או שאני עוזרת לחברה שלי שנמצאת בצרה, אתם כל הזמן מקבלים החלטות. אז גם קבלת החלטות זה חשוב. אז אני חושבת שתפקיד מערכת החינוך הוא לא להצמיח אנשים שיודעים לפתור תעודת בגרות. כי היום גם עולה השאלה, מה צריך ללמוד באקדמיה? יש היום את החבר'ה שמשרתים בצבא בכל מיני יחידות, אומרים להם, תבואו אלינו בלי תואר. המרחבים הללו הם מרחבים סוציולוגיים, חברתיים, שמלמדים אותנו דברים חשובים לחיים. זה הדבר החשוב באמת.
האמת שממש התחברתי עם מה שאמרת, מבחינת כל הזמן המורה שלנו אומרת לנו. האמת שממש ממש התחברתי עם מה שאמרת לגבי ההתמדה וזה. כאילו בקטע של פיזיקה, יש לנו שרט, חצים כאלה ללוח של התמדה הצלחה. כאילו, זה ממש יפים. ורציתי גם להתייחס לעוד נקודה. האמת שקצת עשינו שיעורי בית לפני שבאנו, קראנו קצת כתבות שלך וכזה. ונתקלתי באיזה כתבה, שגם אמרת משפט ממש מעניין שאני אשמח שתסבירי לי. וגם יש את החיבור, כאילו, אני רציתי לשאול איפה החיבור שלך לדת, כי אני רואה הרבה פעמים שאת אומרת ברוך השם ובעזרת השם וכזה, וגם כשדיברת בכתבה הזאת, אז דיברת על בריאת העולם באופן כאילו מאוד מדויק, וכאילו משהו שמצריך כאילו גם אמונה וגם ירידה לפרטים וכזה.
קודם כל אני אדם מאמין, וגדלתי במשפחה גם כן מאמינה. ואם היום שואלים אותי איפה אני נמצאת, אז אני חושבת שאני מסורתית. אני אולי לא מקיימת את כל תרי"ג המצוות, אבל אני משתדלת לעשות כמיטב יכולתי. אני חושבת שהדת שלנו היא מקרה פרטי מאוד מיוחד בהיסטוריה. אתם יודעים, יש ספר קבלי שכתיבתו, על פי אחת הדעות מיוחסת לאברהם אבינו, שאומרת שהעולם נברא בשלושה ספרים. ספר, סיפור או ספר. אומר, ספר וסיפור, איך קשור ספר? ואז נאמר שכשם שהספר, יישובי הספר, הגבול שעוטפים אותנו, שומרים על גבולות המדינה, כך אנחנו הספר, ארון הספרים היהודי שלנו, שומר עלינו כעם היהודי. אין עוד דוגמה בהיסטוריה לעם היהודי. ולכן, ארון הספרים היהודי שלנו, הוא חלק מה-DNA שלנו, מהזהות שלנו. אני חושבת שכל ילד וילדה במערכת החינוך במדינת ישראל, צריכים להתחבר באופן מאוד מאוד עמוק לארון הספרים היהודי שלנו. אגב, אני למדתי בחינוך הממלכתי, אבל למדתי תושבה, מכיתה ג' עד ח'. למדנו תנ"ך עם טעמי המקרא. למדנו תרבות ומורשת ישראל. זאת אומרת, הידע שלי...
היום זה לא ככה, דרך אגב.
היום זה לא ככה, ואני מצרה על כך שוב. מאוד. אני מצרה על כך מאוד, כי אני חושבת שהעושר הגדול הזה, זה השורשים שלנו, אנחנו כמו עץ. יש את השורשים האיתנים שמחזיקים אותנו, הגזע שלנו, בונים את עצמנו, זה שלנו. ואוי לנו אם נוותר על, על האוצר הגדול הזה, כי יש בו כל כך הרבה חוכמה. אתם יודעות, במקרה אני עדיין ממשיכה ללמוד, אתמול לקחתי חלק בבית מדרש, לומדת בקבוצה, כי אסור להפסיק ללמוד. לא לומדים רק כשתלמידים בבית ספר, כל החיים זה בית ספר אחד גדול שלומדים בו. ולמדנו על המדרש של חמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, מבור סוד שאינו מאבד טיפה ועד המעיין המתגבר, ומה זה אומר לחיים שלנו היום. והדברים דינמיים משתנים. אז יש לי המון אהבה והערכה וכבוד לארון הספרים היהודי, למסורת היהודית, לדת היהודית. ואני חושבת שהעיר באר שבע היא דוגמה יפה למרקם מאוד מיוחד, שמאפשר ונותן מקום של כבוד לכולם, לחרדים. לדתיים, גם לאלו שהם מסורתיים, גם בתוך החרדים יש מנעד, גם בתוך הדתיים יש היום מנעד. אבל מה שמשותף לכולנו, ובעיניי לכן זה המכנה המשותף, זה המקור שלנו, ה-DNA שלנו, זה הקודקס הערכי שלנו, הלאומי שלנו, שמכתיב לנו את הסיפור שלנו, את הזכות שלנו, על המקום הזה. תחשבו איזה מדהים זה, כמה יהודים יש בעולם היום? ביחס למיליארדים, כמעט כלום. ואנחנו, איזו זכות גדולה, אבל גם אחריות גדולה.
אמא נצח.
צריך ללמוד.
יש לי שאלה לגבי פמיניזם. אני
המנהלת שלי הגיעה שנה, כאילו, שנה שעברה בעצם, הייתה חדשה וכזה, וראיתי שהיא באה ומעצימה, והייתי בטוחה שיש לי פרטנרית, פמיניסטית, יש לי מי לדבר וזה, ואיך שדיברתי, כאילו, איך שהגיע יום האישה, ודיברתי איתה על זה, פתאום הבנתי שהיא לא בעד, היא לא בעד הפמיניזם. אני רוצה לדעת מהמקום שלך, בתור אישה שעשתה, מה זה, פוסט-דוקטורט, ולמדה, וחינוך וכל, איפה את רואה את הפמיניזם בחיים שלך, והאם היית יכולה להגיע למקום שאת נמצאת בו, בלי פמיניזם?
תראי, אני חייבת לומר שמדינת ישראל, אפרופו כל מה שאמרתי בהתחלה, לא יכולה לוותר על 51% מהמשאב הכי יקר שלה, שזה בני אדם, שזה נשים. ולכן, המדינה צריכה לעשות כל מה שהיא יכולה לעשות, בכל שלב ושלב בחיים, כדי לאפשר, שימו לב, אני מאוד קוהרנטית באמירות שלי, כדי לאפשר הזדמנות שווה לכולם. עכשיו, אני לא חושבת שמגיע לי הנחות או הקלות או הטבות כי יש לי שני כרומוזומי איקס, כי אני אישה. לא. אני רוצה שיבחרו אותי כי אני טובה, כי אני מסוגלת, כי אני איכותית, כי אני יותר טובה מכל אחד אחר. אבל, בגלל שאנחנו מכירים את ההיסטוריה של ההתפתחות של הדברים, אנחנו יודעים שלצערנו המצב היום לא מראה על כך שיש הזדמנות שווה. כי כשאתה מסתכל בשפיצים של פירמידות, אתה רואה שיש הרבה מאוד נשים בבסיס הפירמידה, ובקצה הפירמידה אין הרבה מאוד נשים. אני יכולה להגיד שעיריית באר שבע היא דוגמה נפלאה לאיך כן נותנים הזדמנות לנשים. ראש העיר שלנו ברשימה שלו היא בשיטת הריצ'ראץ'. בן בת, בן בת, אז ראש העיר, אני מספר 2, מספר 3 הוא גבר, מספר 4 אישה, כדי להכניס מספר שווה של גברים ונשים למועצה.
אבל האם כולן טובות?
הן נבחרו בזכות הכישורים שלהן. מי ייכנס להיות מספר 2, זה לא רק אישה, מספיק שהיא תהיה אישה, לא. עכשיו יש הרבה נשים, מי תיכנס? בזכות הכישורים. מי תהיה מנכלית העירייה? לא אישה, כל אישה שתבוא תהיה מנכלית העירייה.
ואם אין לך טובה מספיק,
אני לא חושבת, אני אומרת, אם הם יהיו זהים, שואלת אותי, אם באים זהים, אני אבחר אישה. אבל אם הגבר יהיה יותר טוב, הגבר יבחר. אסור לנו לבחור נשים בינוניות, רק כי הם נשים. אבל איפה האחריות שלנו? לאפשר שוויון כבר בגן. נשים הולכות פחות למקצועות הטכנולוגיים, נחשוף נשים וגברים כבר בגן למקצועות הטכנולוגיים. נשים יודעות ללמוד יותר טוב מדעים בקבוצה של נשים לבד? לא נבחר נשים שקיבלו 70 כי הם נשים לעבודה. הרי אנחנו רוצים בסוף את הטוב ויותר בעבור כולנו. האנשים האלה משפיעים על החיים שלנו. אנחנו רוצים שאנשים בינוניים יימצאו במשרות מפתח? לא. אבל אני טוענת שאם ניתן הזדמנות שווה אמיתית, אז אנשים תגנה, לא כי מישהו עשה להם טובה או הנחה, כי הן באמת יותר טובות. אז צריך לראות ולבדוק שבצמתים שבהם הגורלות נחרצים, צריך לראות ששם באמת נותנים הזדמנות שווה, ואנחנו שומר הסף. אז אנחנו מקפידים לראות שיש מספר זהה של בנות, בקבוצות שנחשבות למעוזות גבריים מאוד מאוד נחשקים, פיזיקה, מתמטיקה, כיתות תמ"ת. אגב, עשינו השנה, אתן תשמחנה לשמוע, תוכנית בר אילן, תמיד יש בתל אביב, תל אביב, הילדות והילדים של באר שבע יותר טובים מכל ילד ילד אחרת, הייתי מפקחת ארצית מתל חי ועד אלה, אתם לא פחות טובים, למה הם לא מגיעים? כי לא פותחים להם הזדמנות, אז פתחנו את תוכנית בר אילן, התקבלו 66 תלמידים, שני שלישים תלמידות, נתנו נוקאוט לבנים, למה? כי נתנו אפשרות, לא כי עשינו הנחה, לא בחרנו בנות פחות טובות, אז אני אומרת שאני חושבת שפה זה דבר שהוא מאוד גדול. זה נכון שעדיין יש חברות הייטק שמרניות, שאתה מסתכל ואומר, רגע, כמה נשים יש בדירקטוריון? פחות. אבל לא כי לא בחרו אותם, כי אנחנו צריכים לעשות את עבודת השטח למטה. איך אמר יצחק שדה? כרוחב הבסיס, כך גובה הפסגה. ככל שהבסיס יהיה רחב, וזאת העבודה שלנו יחד איתכם. אגב, לפעמים אתה יכול לקבל ציון גבוה במבחן. אם אין בך את החוסן והחוזק המנטלי לרצות להשתוקק, את לא תגיעי. זה לא מספיק לדעת לפתור מבחנים, אמרתי, אמרנו מיומנויות. אז אנחנו עובדים על להעניק את המיומנויות באופן שווה. ואם אמרו לנו, תראו, כשנשים לומדות, כשבנות לומדות עם בנים, קשה להם, אז פתחנו במקום מגשימים מעורב, שבסוף היו נשארות איזה שתי בנות, שאחר כך מתגייסות ליחידות אלי טכנולוגיות, פתחנו קבוצה נפרדת של בנות. קראנו לזה ממריות או מגשימות, ואז יש אפשרות למצות פוטנציאל. אז גם פה אין תשובה אחת נכונה. לגבי יום האישה, אני דווקא מציעה משהו אחר. במקום יום האישה, לעשות יום הגבר. שיהיה יום אחד בשנה יום הגבר, ו-365 ימים בשנה שזה יהיה יום האישה. אסור לצמצם את השיח החשוב הזה ליום אחד. כי אז עושים פסטיבלים, ועושים, אני לא אומרת שהמודעות לא חשובה, אבל יותר חשוב, כל השנה לעבוד על זה, מגן הילדים, כיתה, כל, בכל, ופה אצלנו, כשבחרנו ארבעה מנופים מרכזיים לשינוי מערכת החינוך, אמרנו גיל רך, מגדר, מנהיגות חינוכית, ואופק של חלומות לבוגרים והבוגרות. אז מגדר, הוא יושב שם מאוד חזק.
לא מזמן חגגנו את שבוע הנערה. זה לא יושב על אותו קונספט של יום האישה?
שבוע הנערה הוא עוד מקרה של ניסיון שלנו להרחיב את יום האישה.
אגב.
אז יש יום האישה, ויש שבוע הנערה, ויש חודש המצוינות, ויש כל הזמן אנחנו מחפשים סיבות למסיבה.
רצה שנה על שמי.
כדי לעלות על סדר היום, למנכ"לית שלנו קוראים אבישג, זה שם של נשים עוצמתיות. אז אנחנו מנסים לייצר כל הזמן הזדמנויות, בין אם הן פרסומיות ובין אם הן מהותיות, כדי להעלות את הסיפור המגדרי, המנטלי. אנחנו יכולות, בלי שאף אחד יעשה לנו שום טובה.
לא, אם כבר דיברת ככה על אופק של חלומות ודברים, מה, איפה השאיפה שלך, מה החלומות שלך?
שאלה טובה ויפה, ושואלים אותי הרבה פעמים מה הדבר הבא מהחלום. האמת היא שאני באמת לא יודעת מה במדויק יהיה הדבר הבא, אבל אני יודעת להגיד בוודאות מאוד גדולה, שהוא יהיה קשור בחינוך, הוא יהיה קשור בעבודה עם אנשים. ובינתיים אני פה בשליחות החשובה, אני יכולה לומר שאני מקבלת כל הזמן הצעות כאלה ואחרות, אבל להיות פה בבאר שבע, שבה נולדתי, גדלתי והתחנכתי, שעיצבה אותי. גם הילדים שלי, שלושת ילדיי, נולדו, גדלו והתחנכו כאן בעיר באר שבע. אני גם חושבת שלחיות בנגב, זאת הציונות בת ימינו. יש לנו שליחות גדולה להפוך את הנגב למטרופולין אטרקטיבי, איכותי, שאתן תבחרנה לחיות פה לא כברירת מחדל, אלא כבחירה ראשונה טובה, כי אתן מאמינות שמערכת החינוך והתעסוקה ואיכות החיים והדיור והתרבות, הכל כל כך טוב שתרצו להישאר פה. כי היום כל העולם כולו הוא כפר גלובלי אחד קטן. זה כבר לא רק באר שבע, מדינת ישראל. אנחנו שומעים גם על אחרים שבוחרים לחיות במקומות אחרים על פני הגלובוס. ורק העובדה שכולנו ביחד נעבוד קשה ונשלב ידיים, זה יגרום לנגב להפוך למקום טוב. לכן אני רואה זכות גדולה ושליחות גדולה. בחרתי לחיות בנגב, לעשות בנגב, לגדל את ילדיי בנגב, ואני מאמינה שהדבר הבא יהיה קשור באופן הזה באיזושהי צורה.
יפה. אז תודה רבה.
כן, אז כאילו באמת, זו השיחה מעוררת השראה, וזה כיף לראות שאתם באמת כאילו פה ותמיד כזה זמינים ועונים.
אני רוצה לומר לכן שאתן שתיכן מדהימות ומקסימות. אני מתבוננת בכן. נכנסתי קודם לחדר וראיתי את אבישג יושבת בכיסא כאן. חבר'ה, זה יקרה מתישהו. זה יקרה אם תרצו, אם תשאפנה, אם תתמדנה. אני לא חלמתי, אתם רואים, אני פה. מי יודע לאן? לאן החיים ייקחו אתכן? לא חשוב לאן. אתן תחלטנה, תבחרנה. רק בקשה אחת אליכן. אל תפחדו להציב לעצמכן רף חלומות גבוה. גם אם לא תגיעו לנקודה הגבוהה ביותר. גם אם החלומות תשתנו. העולם שלנו משתנה ומתעצב לטובה בזכות בני אדם. קודם כל, טובים וערכיים. איך כתוב בתהילים קוף למד א', ולא לשכוח, להיות צנועים וענבים. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממנו. תהיו סולם יעקב, חלומות בשמיים. שתי רגליים נטועות בקרקע.
יאללה.
דרך ארץ. תודה רבה.
תודה רבה.